בוקר טוב, אנחנו עוסקים, עסקנו אתמול ביסודות השני והשלישי. ראינו שביסוד השלישי הרמב״ם קצת הרחיב להסביר מה העומק המשמעות של זה שהשם הוא לא גוף, לא בעצם ולא במקרה, לא גוף ולא כוח וגוף, ופרט שלכן שללו ממנו עליהם השלום, החיבור והפירוד, אין לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא איפוי, אין חיבור ופירוד, והביא ראיות מהכתובים שהוא לא דומה לגופים, הוא לא גוף, אין מי זה דמיונל, מי זה דמיוני וישווה, ואומר שכל מה שבא בכתבי הקודש מתורי הגופים, דיברה תורה כלשון בני אדם, וכבר דיברו אנשים בזה העניין הרבה. הרחיב בזה רב צדיה גאון, הרחיב בזה, כן, דרך אגב, גם חובות הלבבות, הוא בא אומר, אני לא צריך לעסוק בזה אחרי שרב צדיה גאון העריך בזה, פשוט תלמד את הדברים בספר שלו, ככה הוא כותב בסוף שער הייחוד, כשהוא מגיע לנושא הזה. כתב על זה רבי יהודה הלוי, כתבו על זה בעצם כל הקדמונים, כל הראשונים עסקו בזה, ומשהו, הלשון פה, כבר דיברו בזה אנשים, רב שילת מאיר, שכנראה הגיוני שהוא מתכוון גם לאו דווקא בתוך ישראל, כי היו הרבה גם כן ערבים מוסלמים, שגם הם כתבו בזה הרבה מאוד, כן, אותם חכמיהם, החכמים שהרמב״ם עשה גם כן בכתביהם, מזכיר אותם הרבה מאוד במורה נבוכים, אלפרבי וזה, גם כן ידוע שהוא עשה עוד כמה, הם עסקו בפרשנות שלא כפשוטו, גם לכתבים שלהם, זה בעצם העתקים מהכתבים שלנו, זה בעצם יוצא שהפתרונות שלהם, הם בעצם, בעניין הזה הרמב״ם אומר שהם צדקו, הם היו, כותב עליהם בתשובה שהמוסלמים מייחדים באמת, וגם בפרשנות הזאת של המושגים דיברו בזה אנשים, וגם וכבר הסבירו שברור שהדברים שהנביאים אמרו זה רק כלשון בני אדם ולא כפשוטו. בעניין הזה הרמב״ם מעריך גם כן במשנה תורה בפרק א' ביסודי התורה, וזה אנחנו צריכים ללמוד את כל סיום הפרק, בעצם פרק א' עוסק בזה. כבר אמרנו שזה בגלל שטעו בזה וזה דבר עמוק, והרמב״ם צריך למתור את ההבנה הנכונה, להוציא מהאמינות הזאת, דבר חמור מאוד וטעו בו רבים. אז ראינו שהרמב״ם פתח במציאות השם, ואחר כך כן, שזה מצוות עשה, אחר כך במצוות אחדות השם, אמונת האחדות, ולכל אחד מהם הוא השתדל להביא הוכחה פשוטה. תוך כדי הדיבור על האחדות, אז הוא בעצם היה צריך להוכיח בצורה ברורה שהקדוש ברוך הוא גם לא גוף. עכשיו הוא עוסק בזה במקורות. אומר הרמב״ם בהלכה ח' בפרק א' ללכות בסודי התורה, הרי מפורש בתורה ובנביא שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, והגוף לא יהיה בשני מקומות, רק על דבר שכן גם חלילה גם השם לא נמצא בשני מקומות כפשוטו, שמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אבל רק דבר שלא נמצא במקום בעצם שייך לדבר על זה שהוא האלוקים בכל המקומות, הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. כאילו הרמב"ם מתכוון, לא שייך להבין אותו גוף שאז לא היה שייך להגיד שהוא נמצא גם בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה, ונאמר ואל מי תדמיוני ואשווה, ואילו היה גוף, היה דומה לשאר הגופים, כן, את שני הפסוקים האלו הוא הביא גם אצלנו. כי לא ראיתם כל תמונה ואל מי תדמיוני ואשווה. אם כן, אומר הרמב״ם, מהו זה שנאמר בתורה מתחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, כן, כאילו יש לו רגליים, חלילה, כתובים באצבע, אלוהים, הלוחות, יד השם ועיני השם ואוזני השם וכיוצא בדברים הללו, הכל לפי דעתם של בני אדם הוא, שאינן מכירים אלא הגופות, כן, ואם היית, אם לא היית מצייר את הקדוש ברוך הוא ככה, אז בעיני האנשים הוא לא היה נמצא, תגיד להם שהוא לא גשמי, אז בעיניהם הוא לא קיים, והתורה באה לרומם את האדם ולתקן אותו וללמד אותו על מציאות השם. אז חייבים לתאר באופן שאדם מסוגל להבין, ככה הרמב"ם מרחיב ומורה נבוכים את, את מה שהוא אומר כאן, הכל לפי דעתן של בני אדם הוא שאינן מכירים אלא הגופות, זה מה שמכירים, אז רק ככה אפשר ללמד אותם. ודיברה התורה כלשון בני אדם, והכל כינויים הם, כמו שנאמר, כן, מה שהוא מוסיף פה, והכל כינויים הם, מורה נבוכים הוא אומר, תדע לך שזה גם, הכינויים האלה הם לא רק לא מדויקים, ואין לך מה ללמוד מהם בעצם, אלא הם גם באים ללמד אותך את ההבנה הנכונה. וזה על ידי שתבין את השימושים השונים והמשמעויות השונות שיכול להיות לכל מילה, ומזכר תחת רגליו, אז הרמב"ם מראה לך שיש גם, אני יודע מה, יעקב אומר ללבן שהברכה היא לרגלו, מה זה לרגלו? זה לא הרגל שלו, זה בגללו, בזכותו. יש משמעות גם כן של דבר שנובע מדבר, בסיבת דבר, זה נקרא רגליים, ועמדו רגליו. מה הכוונה? יכול להיות שיהיה נס בהר הזיתים, שיהיה בסיבתו וכדומה. כן, זאת אומרת, הרמב"ם מחנך, אומר, תדע לך, יש פה תוכן שמלמדים אותך ביטויים, רק צריך באמת להעמיק בהם. וההבנה הפשוטה שלהם, היא גם כן מלמדת את ההמון כפי שהם, כלשונם, כפי שהם יכולים להכיר. צריך לדעת, זה הרמב"ם מאוד מדגיש, תדע לך שיש גם עומק לכינויים. יש גם את הפשט שהוא נצרח רק לבני אדם שלא מבינים, וגם עומק שמלמד ככה בכל משלי הנבואה וכדומה. כן, והרמב"ם עכשיו מוכיח שזה כינויים, הכל כינויים הם. כמו שנאמר, כן, הוא מוכיח שהם כינויים בכוונה ולא כפשוטו, מההבנה הראשונה שאמרנו, שדיברו התורה כלשון בני אדם ולא באופן מדויק, וכינויים הם, כמו שנאמר, אם שנותי ברק חרבי, וכי חרב יש לו וחרב הוא הורג, הוא צריך לשנן אותה ככה שהיא תבריק, אלא משל, והכל משל, זאת אומרת, כן, הקדוש ברוך הוא, אם הוא יבוא להעניש, להרוג, זה מתואר כאילו הוא מבריק את ה... ומשחיז את החרב שלו. ראיה לדבר זה, שהכל משל ולא כפשוטו, שנביא אחד אומר שראה הקדוש ברוך הוא לבושה כתלג חיבר, דניאל אומר, כן, הוא כמו שלג הלבוש שלו, ואחר ראה הוא, ישעיהו אומר, חמוץ בגדים מבוצרה, זאת אומרת אדום, חמוץ בגדים, הבגדים שלו אדומים, אז או עם בגדים אדומים או לבנים, ומשה רבנו עצמו ראה הוא על הים כגיבור עושה מלחמה, ובסיני, כשליח ציבור עטוף, לומר שאין לו דמות וצורה, אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה. כן, אנחנו, מה אתה אומר? העם אומר, זה מראות הנבואה, כל פעם פשוט רואים אותו אחרת. זה ההבנה, אנחנו נלמד על הנבואה, אז בנבואה באמת יש את כוח הדמיון, ורואים מחזות, אבל זה בדמיון ולא במציאות, לפי הרמב״ם. ואמיתת הדבר, אין דעתו של אדם יכולה להשיגו ולחוקרו, וזהו שאמר הכתוב, החקר אלו התמצא, אם התכלית שדי תמצא, כן, זאת אומרת, להבין את אמיתת הדבר, איך שבאמת השם נמצא אל הנביאים ומראה הנבואה ומתגלה כך וכך, ושהוא לא גוף לחלוטין, ולהבין את מציאותו כפי שהיא, אין אדם יכול להשיג. עכשיו, אם אי אפשר להשיג את מהותו של הקדוש ברוך הוא כפי שהיא, שהיא לא גוף ולא, ואי אפשר להשיג אותו, מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הרי נא את כבודך? אומר הרמב״ם, כן, זו נקודה שאין אצלנו בהקדמה, והרמב״ם מסביר בה, כי הוא מרחיב בה, שוב, דברים שאפשר לטעות בהם, והטעות קרובה, אה? ראי לי נאי תפודיך. הוא מזכיר את זה שמה? לא זוכר, יכול להיות. מה זה שבקש משה רבנו להשיג שאמר אין לי תפודיך? ביקש לידע אמיתת מצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים. יכול להיות שהוא מדבר שם בפרק ז' על מדרגות הנבואה. יפה, אז זה נמצא שם בפרק ז' שלונה פרקים. הכל פנים, אז נגיע לשם, נראה את זה גם שם. בוא נראה עכשיו איך שהוא מסביר כאן, מהו זה שביקש משה רבנו להשיג שאמר אין לי את כבודיך? ביקש לידע אמיתת מצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקה צורתו בקרבו, שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כן, זה הנקודה, כשאדם רואה פניו של אדם אז הוא מכיר אותו, הוא יודע את תואר פניו, הוא יודע במה הוא שונה מכל האחרים. משה רצה להבין את אמיתת מציאותו של הקדוש ברוך הוא, במה הוא שונה אפילו מן המלאך הכי קרוב, ולהכיר אותו כפי שהוא. כך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאת הנמצאים, עד שידע אמיתת אמתו כמה שהיא. בישיבו ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי, שהוא מחובר מגוף ונפש, להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. זה אמיתת הדבר לפי הרמב״ם, כשהרמב״ם מגדיר. מי אמר שזה רק על דרך השלילה? התחלתי להגיד, כשהרמב״ם מתאר מה זה אמיתת האדם, אז הוא אומר, ומה הוא אדם בשונה מהבהמות. זה מה שהוא אומר. צורה של דבר זה במה הוא בדיוק הדבר הזה, ולא משהו אחר, ולא משהו קרוב לו, ולא, ומה הוא שונה. אתה מבין את הגדר שלו. זה הבנה חיובית. וזה מה שהשם אומר לו, אי אפשר להבין הבנה חיובית, אלא רק על דרך השלילה, ולא לחלוטין להבין את מציאות הדבר. זה מה שאומר פה עכשיו הרמב״ם, הודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע אחריו, כמו שהתורה מעידה, נראה את זה עוד מעט ביסוד נבואת משה. כן, לא היה כמוהו וגם אחריו לא יהיה כמוהו. עד שהשיג מאמיתת אמתו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים, באיזה אופן? שיפרד אחד מן האנשים שראה חוריו והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים. כן, זאת אומרת, יש הבדל בין לראות את הבן אדם מהפנים, שאז גם מכירים אותו באופן חיובי, ויודעים אותו כמובן בשונה לחלוטין משאר הנמצאים, לעומת לזהות בן אדם לפי הלבוש שלו מאחורה, שגם כן אתה מזהה דווקא אותו בשונה מכל שאר הנמצאים. אבל את הפנים שלו, את מהותו, לא הצלחת להשיג עד הסוף. אז משה מבין את ההבדל בינו לבין שאר המלאכים וכל המדרגות וכל הנמצאים בצורה מאוד מעמיקה, אבל את אמיתת המציאותה הוא לא מסכים. לא באותו מדרגה. זה אנחנו נראה את ההבדלים בין שאר הנביאים לנבואת משה. יותר לעומק אנחנו נראה ביסודות השישי והשביעי, נבואה ו... נבואת משה, הרמב״ם מאוד ירחיב בזה, ויש לו הבנות ממש, הגדרות בזה, במה נתעלתה נבואת משה, שזה דברים עמוקים, ברמב״ם, במורה נבוכים, הוא אומר, מדבר על זה ברמזים, וננסה קצת להבין, זה הרי שייך למעשה מרכבה, אבל את הפשט של הדברים, כמה שנצליח. כן. בוודאי, כן. לא, אדם יכול להשיג את מהות החומר, את מהות הצורות של כל דבר ודבר, להבין בדיוק מהו. הרמב״ם אומר. לא, בסדר, לא. הוא לא הרגיש איך זה מרגיש להיות אבן, היא גם לא מרגישה, כי אין לה הרגשה. אבל כן, זה ה... פחות ככה לרמב״ם, שאין צורה לדומם, אין צורה חיונית מרגישה לדומם. אז ודאי זה ככה. כן, על דבר זה רמז זה כתוב, ואמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כן, אנחנו צריך לעיין גם בשמונה פרקים, איך שהוא מסביר את הנקודה הזאת. וכיוון שנתברר שאינו גוף וגביעה, התבאר שלא יראו ולא אחד ממראות הגוף. לא חיבור ולא פירוד ולא מקום ולא מידה. כן, דיברנו על זה, שהוא מקומו של עולם, ואין עולם מקומו. ולא עלייה ולא ירידה ממילא, ולא ימין ולא שמאל, אחרי שאין מקום ולא מידה. ולא פנים ולא אחור, ולא ישיבה ולא עמידה. עכשיו יש כאן... הוא מפרט על פי לשונות חכמים, שאף אחד לא חשוב שום דבר, וזה מה שחכמים אמרו, אין למעלה, לא ישיבה, הנה הוא מביא את זה בפורש, לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא איפול, כמו שהוא בא אצלנו בהקדמה, ויש דברים שחשוב לא חיבור ולא פירוט, זה עורף ואיפוי, עמידה וישיבה זה לשון חכמים, מה לפנים, מה לאחור, זה על פי לשון חכמים, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, מקום ומידה זה להסביר את הנקודה פה, מה הנקודה הוא בכלל לא במקום, ובכלל אין לו מידה. ועכשיו יש פה תוספת חשובה שהיא היסוד הרביעי שאצלנו, ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים. הוא בכלל לא מצוי בזמן, זה לא רק עוד מעט אנחנו נראה, הוא קדמון בהחלט, זה לא אומר שהוא רק חלילה נוצר לפני כל הנבראים ויצליח לשרוד אחריהם, אבל גם אצלו יש לו ראשית ואחרית, חלילה. אלא הוא בכלל לא שייך במושג הזמן. מושג הזמן זה מושג ששייך בחומר, זה מושג נברא. רמב"ם מסביר את זה גם כן במורה. הזמן באופן עקרוני, פלספו בזה הרבה, זה מושג עמוק. הזמן, בצורה פשוטה, הוא מדידה יחסית של שינויים. יש לך דבר משתנה, ודבר שהספיק להשתנות יותר הרבה, יותר שינויים במקביל לשינוי האיטי יותר, כן, אי אפשר שלא להכניס את הביטויים של הזמן, אפילו כשמסבירים מה זה זמן, אבל זה בעצם, אם לא יהיה שום תנועה במציאות, אז יתווכחו הפילוסופים אם שייך זמן. אם לא יהיה... בפשטות, מקסימום, כן, הספר העיקרים, גם כן מזכיר את המחלוקת הזאת, אומר, מקסימום אשליה של זמן. וגם זה, רק אם, גם האשליה של הזמן, המחשבה של, על הזמן היא כאילו שינוי מחשבתי. כיפאון גמור, אין שם זמן. והשינויים המדוברים הם שינויים בעצם במציאויות נבראות. השם הוא לא משתנה, כמו שהוא אומר פה, ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים, ואינו משתנה, שאין לו דבר שיגרום לו שינוי, הוא שלם, ואין לו את ה... אין לו חיסרון שהוא יצטרך להשתלם. זה בעצם הנקודה העמוקה הזאת, זה היסוד הבא, היסודים כבר ראינו את זה פה, היסוד הבא שבהקדמה שלנו, הקדמות, הרמב״ם... יש בו את המהדורה קמא ומהדורה בתרא. המהדורה, אפשר לחלק אותו לשני חלקים. מה שהוא כתב בהתחלה, זה רק הנושא שדיברנו עכשיו. זה בעצם עוד סעיף בתארי השם, בעצם, שאומר, תבין שהוא לא תלוי בזמן, תבין שהוא קדמון בהחלט. וזה מה שנצטרך לענייננו עכשיו. כן, היסוד הרביעי, אני קורא, הקדמות. והוא שזה האחד המתואר, הוא קדמון בהחלט. וכל נמצא זולתו, הרי הוא בלתי קדמון ביחס אליו. והראיות לזה בכתובים רבות, וזהו היסוד הרביעי, הוא שמורה עליו מאמר מעונה אלוהי קדם. כן, חז"ל אומרים על המעונה, שהוא מקומו של עולם, ואין עולם מקומו, אני חושב. עכשיו, אחרי זה יש פה, אנחנו נראה, נושא, נסתכל במדרש בדיוק, איך הסבירו את זה פה. העולם הזה יש בו זמן, נכון, אבל הוא... העולם הזה יש גם, הוא תופס מקום. אבל זה לא מצר את הקדוש ברוך הוא שבכלל לא שייך למושג המקום. לא כמו, אני אדגיש את הנקודה שאמירה שמקורה בפנימיות והיא רווחת, שכאילו ממלא כל אלמין, הוא מילא את כל המקום. ברא את העולם, אז הוא צמצם את עצמו כי הוא בעצם... היה צריך לזוז מהמקום שהוא ברא את העולם. חלילה מהתפיסה הפשוטה, שהוא פינה את עצמו, כאילו הוא ממלא, כאילו הוא תופס מקום. כן. אז כבר כל הגדולים עמדו והסבירו אותם. והם לא מדברים, כולם מסכימים, כל הגדולים וכל מי שלא תופס את הדברים האלה כפשוטם ולא מסביר אותם, מודה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום ולא שייך במושג המקום והזמן. אז בדיוק כמו שבמקום, המקום לא מצמצם אותו כי הוא לא שייך במושג המקום בכלל, אף על פי שקיים מושג המקום. הוא מקיים את מושג המקום. הוא מקומו של עולם. ככה גם הוא מקיים את הגשמים ואת הזמן, ואת כל המציאות הזאת, את קיומם בזמן, את קיומם שמאפשר להם להשתנות וחקק בהם את האופן הזה שהם משתנים, כל אחד בקצב שלו, וכשאתה מודד את ההשתנות, מה השעון עושה? מה השעון? אתה עוקב אחרי שינוי. השינוי של השעון, של מיקום המחוג, הוא בקצב אחיד, ועל ידי זה אנחנו יכולים למדוד את הקצב של שינויים אחרים, של מי... גם השינוי של נכון, השנה ויום, כל הזמנים הם בעצם תהליך מסוים. יש תהליך שיש לו קצב מסוים של סיבוב כדור הארץ סביב עצמו, סיבוב כדור הארץ סביב השמש, יש לך יום, יש לך סיבוב הירח סביב כדור הארץ, יום, חודש, שנה. אז זה לא ברור פה מה עשי, מה הביצה ומה התרנגולת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שהוא משתנה, ואז אפשר לעקוב אחרי זמן ולהגדיר יחסיות בין התנועות השונות, בין השינויים השונים שבעולם. מה שאמרנו שבכיפאון אין את זה. הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם הזה עם עם הגדרים שלו, עם המקום ועם הזמן, אבל הוא יוצר של המקום. עכשיו, בעצם החלק הראשון שקראתי עכשיו ביסוד הרביעי, שהוא קדמון, רואים שהמרכז שלו זה להבין את מציאות השם בעצם. לכן זה נמצא פה תחת יסוד היסודות בעמוד החוכמות, פה בפרק שלנו, יש את מציאות השם, ואנחנו, העומק של ההבנה שלה מחייב שהוא חייב המציאות הזה, הוא אינו גוף, הוא אחד, יחיד, שאין אחדות כמותו, שום פירוד אין בו, והוא לא תלוי, לא במקום ולא בזמן. זה ההבנה של משיבת השם האחת. אלא שוב, צריך לפרד את זה. למי שלא מבין לעומק את מושג חוסר התלות בזמן, את הקדמון בהחלט, אז לפחות ידע שהוא ברא את העולם, והוא ככה יגיע גם למסקנה של היסוד הבא, שהוא הריבון היחיד לעולם שרק אותו ראוי לעבוד וכולי. אז זה לפחות ההבנה היסודית הזאת. אנחנו נראה, וזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה כנראה, את החלק השני של היסוד. שם הרמב״ם מתרכז דווקא באמירה שכל נמצא זולתו הרי הוא בלתי קדמון, ולא רק בלתי קדמון ביחס אליו, אלא הוא מחודש. בקיצור, הוא יעסוק בחידוש העולם. יש לו פה עוד הערה שהוא הוסיף מאוחר יותר, עשרות שנים אחר כך כנראה, אחרי שהוא כתב את הפירוש המשנה, אחרי שהוא כתב את משנה תורה, ואחרי שהוא כתב את מורה נבוכים, אז הוא פה מעיר הערה ומוסיף ומתקן. זה אחד ההערות, התיקונים החשובים שיש לנו מהרמב"ם מכתב ידו, שמלמדים אותנו שעשרות שנים הרמב"ם תיקן את הספר שלו, גם כבר פרסם אותו, הוציא אותו לאור בגיל 30, ובגיל 45-50 הוא עוד מתקן בכתב ידו את הספר שלו. פה הוא הוסיף הערה, הוא תיקן עשרות בענייני הלכה בפרטי דברים, עשרות אם לא מאות מקומות הוא תיקן, זה אנחנו גם נראה, שיעור קומה, זה עוד תיקון פה. כן, הרמב״ם זה דברים חשובים, בענייני הלכה זה פותר הרבה חידות, זה שמצאנו את כתב ידו של הרמב״ם, זה פשוט הרבה מבוכות של האחרונים שלא הבינו דעתו וקשו סתירות בין פירוש המשנה, משנה תורה ועל בסיס זה, כל מיני חידושים וכל מיני זה, דברים שיש להם השלכה להלכה, פשוט התבררו שנמצא המהדורה האחרונה של הרמב״ם. טוב, אני חוזר לענייננו, זה היה לגבי הקדמות, יסוד, החלק הראשון של יסוד הקדמות, יחס להבנת מציאות השם, שנכנסת פה גם כן, הנה היסוד הרביעי כבר שאנחנו מוצאים פה בפרק א' של הלכות יסודי התורה, אז הוא אינו מצוי בזמן ולא שייך בו מקום, ומוסיף הרמב״ם ואומר, ואין לו מוות ולא חיים כחיי הגוף החי, הוא לא, הוא לא כוח בגוף כמו שראינו אצלנו, לא חיוניות של גוף שתלוי בגוף, ולא שכלות ולא חוכמה כחוכמת האיש החכם, כן, כי גבו מחשבות השם ממחשבותינו, כי גבו השמיים מארץ. כשאנחנו מדברים על, על ידיעה שלו ועל החוכמה שלו, אנחנו עוד נראה גם כן את דברי הרמב״ם על עניין הידיעה, אז אנחנו לא מדברים על ידיעה אנושית ולא חוכמה אנושית. אי אפשר להשיג את מציאות הנבדל ברוך הוא. אי אפשר להשיג את חיוב מציאותו ולא את חוכמתו, ולא לייחס לו חיים כחיינו. זה מה שהרמב״ם מעריך במורה נבוכים, וזה שכל התארים שאנחנו אומרים הם בעצם שוללים ביחס אליו. משה אומר, הרי לי נא את כבודך, ואפילו הוא לא השיג אלא את אחוריי. אז הוא הבין במה שונים כל שאר הנמצאים, הוא מבין משהו מהמיטת מציאותו, כפי מה שכוח האדם יכול בעודו מחובר בגוף, ואפילו שלא בגוף, כשאדם בעולמו, בעולם הבא שלו, אז בכל המלאכים הרמב"ם אומר שלא משיגים את הקדוש ברוך הוא כפי אמיתתו לחלוטין. הם מבדילים אותו כמובן משאר הנמצאים, הם יודעים שהוא סיבת הכל ושממנו נובע הכל, אבל עדיין להבין את מהותו רק הוא יודע. והוא וידיעתו אחד, אי אפשר להשיג את ידיעתו ואת חוכמתו. ואין לו לא שינה ולא הקסה, ולא כעס ולא שחוק ולא שמחה ולא עצבות, לא שתיקה ולא דיבור כדיבור אדם. אמרנו שזה הוא מביא בסוף, שזה היה החידוש היותר גדול. כך אמרו חכמים, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא איפוי. והואיל והדבר כן הוא, כל הדברים הללו כיוצא בהם שנאמרו בתורה ודברי הנביאים, הכל משל ומליצהם, כמו שנאמר, יושב בשמיים ישחק, והוא לא שוחק בנפש וכל גופו מתחמם משמחה, והאדם ככה זורם מהר, כמו שיש לשמחה של בן אדם, חלילה. כי עשוני באבליהם, והוא לא כועס וככעס האדם. כאשר סס השם, הוא לא שמח, כן, וכיוצא בהם, כל הדברים האלו, על הכל אמרו חכמים, דיברה התורה כלשון בני אדם, וכן הוא אומר, האותי הם מכעיסים, אפשר מכלל להכעיס אותי, אני לא, אותי הם מכעיסים, אותי, בי לא שייך מושג הכעס, אומר הרמב״ם. הרי הוא אומר, אני השם לא שניתי. ואילו היה פעמים כועס ופעמים שמח, היה משתנה, אלא שהוא לא משתנה. וכל הדברים האלו אינם מצויים אלא לגופים האפלים, השפלים, שוכני בתי חומר, שבאפר יסודם. אבל הוא ברוך הוא התעלה, אבל הוא ברוך הוא התעלה והתרומם על כל זה. עד כאן יסוד היסודות בעמוד החוכמות, יסוד היסודות, כי יש כאן כמה יסודות שחשובים לכל יהודי לדעת, שאמא מפרט אותם פה, כמו שראינו את ארבעת היסודות האלו, הם ארבעה יסודות שכולם צריכים לדעת שיש, שזה בעצם יסוד אחד, יסוד מציאות השם, שמתוך ההבנה שלו נובע גם כן היסוד החמישי, שרק אותו ראוי לעובדו, וזה יסודה של טעות עבודה זרה, כמו שאנחנו נראה. ומילא כלל הטעויות האלו והעבודה זרה, חמשת הטעויות האלה זה אותו כפירה, כבר הכרנו את זה, ובעזרת השם אנחנו נראה גם את זה, וגם את הדבר הנוסף שרמב"ם מדבר ביסוד הרביעי על חידוש העולם, בעזרת השם, פעמים הבאות.